ערב טוב לכם, שמחה לראות אתכם שוב. אנחנו נפתח בתפילות. הנושא שלנו היום הוא המשך הלוג'ונג, שבעה עיקרים לאימון התודעה. ומי המחבר, זוכרים? יש את פיקאווה. ובפרסום ללימוד הזה, שם תמונה שלו, שמישהו צייר, שראה אותו, ואחר כך העתיקו את זה במשך כמה דורות. התחלנו אתמול בזה שעברנו על השושלת של הלוג'ונג, והחשיבות של הלימוד הזה על השושלת, יש לזה שתי מטרות. אחת זה לשכנע אתכם שהלימוד הוא אותנטי, שהוא בא מהבודה דרך שושלת אותנטית. ונחזור על זה קצת, כי זה חשוב. כי יום אחד כשאתם תעבדו במקומי, אתם תשאלו על זה. אתם זוכרים, דיברנו קצת אתמול על החשיבות של מציאת מורה הולם ועל תכונות מסוימות. דיברנו על החשיבות של מציאת תכונות הולמות אצל התלמיד עצמו, לא פירטנו, זה לא הנושא שלנו בקורס הזה, אבל אנחנו פרטים את זה במקומות אחרים, בקורס מספר 1 למשל. וגם דיברנו על החשיבות של החומר הנלמד. דיברנו על זה שההזדמנות של החיים האלה היא כל כך יקרת מציאות, היא כל כך כל כך נדירה, עשינו את הסטטיסטיקות וראינו שזה כמעט בלתי אפשרי, ההסתברות לזה היא כמו אפס, היא כל כך קטנה. וגם זה קצר. יש לנו מצד אחד מזל נפלא בחיים האלה, מזל עצום. מצד שני זה נדיר במיוחד, ומצד שלישי זה הולך להיגמר עוד שוטות. אז אם כבר יש לנו את המזל הנפלא לעלות על דרך רוחנית, ולהתעניין בדרך רוחנית, ולחפש דרך איך להגיע לשלמות הזאת של המלאך המושיע, שיכול להושיע את כל הברואים ביקום, אז אנחנו צריכים לא לבזבז זמננו על דרך שהיא לא מושלמת. יש הרבה דרכים רוחניות יפהפיות, ויש בהם מרכיבים כאלה ואחרים. אנחנו אומרים שאנחנו צריכים דרך שהיא מושלמת, שיש בה את כל המרכיבים הדרושים, מאלף עתיו ובסדר הנכון וללא סילופים ובדוקים, שאנשים הלכו בה והגיעו. אז את כל זה התפקיד שלכם לבדוק, התפקיד של התלמיד לבדוק שהוא לא מבזבז את זמנו, כי כל מורה יגיד לכם שזו דרך טובה, כי אחרת הוא לא היה מלמד אותה, הוא מאמין בה. אז אתם צריכים לבדוק. ג'סון קאפה בספרו הגדול על אמרים צ'מו, פבון גרים קודשם, מפורטים מאוד יפה. מה לחפש בדרך? מה לחפש בדרך שהיא אותנטית, שיכולה להביא אתכם למטרה? וכולם אנשים שהגיעו. אז זה מאוד חשוב. אז אני רוצה לחזור קצת על הרשימה של השמות. אז כמובן הכל מתחיל מילות בודה, בערך מינוס 500 לספירה. יש מייטרייה שזה מיד אחרי הבודה, הוא היה תלמיד של הבודה. והוא בודיסטווה מאוד גבוה, הוא יושב עכשיו בגן עדן. והלימוד הפתוח הוא עוד לא נחשב לבודה מושלם, אבל הוא כמעט. ממנו למאסטר הסנגה, שחי בערך 800 שנה אחרי הבודה, זאת אומרת הוא בערך 350 לספירה, ומאסטר וסובנדו שהיה חצי אח שלו, מאסטר הסנגה במיוחד כתב על דרך הבודיסטווה. אז מהם זה משתלשל ועובר דרך מאסטר שנטידבה, שהוא בערך שנת 800. ואני מקצרת פה כמובן הרבה שלבים. אחר כך יש סרלינפה, שהוא היה באינדונזיה, אתם זוכרים? ממנו ללורד התישה, הוא בערך בשנת 1000, ממנו לתלמידו דרום טומפה, ממנו זה הלך ללנגרי טמפה, זה האיש שכתב את שמונת הפסוקים, ממנו לשראווה, יכול להיות שיהיה גם פוטאו באמצע, ממנו לצ'קאווה, שזה המחבר שלנו. וכל אלה בין 1100-1200 בערך בתקופה הזאת. לאן זה המשיך מכאן? המסורת הוא עברה ממורה לתלמיד ממורה לתלמיד, הגיע לג'צון פאפה. ג'צון פאפה זה כבר בערך 1400, נכון? קפצנו בכמה מאות שנים, 200-300 שנה קפצנו. ג'צון פאפה, מי היו תלמידיו המעוללים? גלצה ג'י, קדרוב ג'י, הדלאי לאמה הראשון. אז אני כותבת פה הדלאי לאמה הראשון, ממנו דרך השושלת של הדלאי לאמות ומורים אחרים כמובן, זה מגיע לטריג'אנג רימפוצ'ה, ממנו לדלאי לאמה הנוכחי, כי הוא היה המורה שלו, זה הדלאי לאמה 14, ולקן רימפוצ'ה, המורה שלי, ומקן רימפוצ'ה לגשם מייקל, ומשני אלה יחד אליי, ומכאן אליכם. אז אתם החוליה הבאה בשושלת. אז כמו שאני פעם ישבתי שם עכשיו, אני פה כל אחד מכם, יעמוד פה יום אחד וילמד את התלמידים שלו. אתם צריכים לדעת להסביר להם את זה. אז זו השושלת שלנו. והיא הועברה בצורה תאורה ונקייה, ללא סילופים. והתפקיד שלכם להמשיך להעביר את זה, לא רק להעביר, אלא להעביר נקי ללא סילופים. אתם צריכים לרשום ולהכיר את הפרטים ולהיות מסוגלים לענות על שאלות. אתם צריכים לקחת אחריות, להעביר את זה הלאה נקי. אתם לא רוצים להיות האחרונים שמפסיקים את השושלת, את הלימוד הקדוש הזה. ואחרי זה דיברנו על העיקר הראשון, והעיקר הראשון היה אמן עצמך במוקדמות תחילה. והתחלנו למנות את המוקדמות. וכן רימפוצ'ה פה הוא מספר סיפור, למה צריך את המוקדמות. הוא תמיד היה אוהב לטבל את הלימוד שלו בסיפורים. הוא חשב שזה נכון מצד המורה לספר בדיחות וששתלמידים לא ישתעממו ושיהיה להם עניין. אז הוא התמיד וכל שיעור היה זורק את הבדיחות. אז הסיפור הוא שאנחנו רוצים להגיע להערה, נכון? האימון הזה של הלא ג'ון בא לאמן אותנו לפתח בודיצ'יטה. הקרמה של בודיצ'יטה זה להביא אותנו להערה. מי שמשיג בודיצ'יטה מצבו טוב, אני כבר לא צריכה לדאוג. למה כבר מרוצים, הבודה שמחים, הוא כבר בודה תינוק. הוא רק צריך לגדול קצת. אז האימון הזה מטרתו להביא אותנו לפתח בודיצ'יטה. איך הוא עושה את זה? דרך פיתוח החמלה. כדי שנצליח בזה, אנחנו צריכים בסיס טוב. אנחנו צריכים לאמן את עצמנו תחילה במוקדמות, אחרת ננשור מהלימוד עוד לפני שהגשמנו משהו. אז המטרה של המוקדמות זה לתת לנו בסיס טוב כדי שלא ננשור. הסיפור הזה שכן רואים פה שאני מספר, זה על כוף אחד שיושב על העץ ורואה למטה שלולית מים או בריכת מים, ורואה את הירח משתקף בבריכה. הוא אומר, חבר'ה, תראו, יש פה ירח, בואו נלך נוציא אותו מהבריכה. אז הוא מושיט את ידו לבריכה והוא לא מגיע עד הבריכה, אז הקופים כולם באים לעזור לו, והם עושים סולם כזה של קופים שיורד למטה, אחד נתלה על השני, העליון ביותר תלוי על הענף, והם כולם מושכים, מושכים, מושכים למטה, ובום נשבר הענף, וכולם נופלים, ואין ירח ואין תיארח. אז זה המשל שכן רימפוצ'ה נותן, אם אין לנו את המוקדמות, כל האימון יישבר הרבה לפני שנגיע למטרה. מנינו חמישה חלקים למוקדמות, התחלנו מהמורה, ואמרנו שכדי להגיע להערה חייבים למצוא מורה. כי אנחנו הולכים לטריטוריה לא נודעת, ולא סתם מורה, אלא מורה בעל מיומנויות, ושמסוגל לתת לכם הנחיה, מישהו ששווה את לבכם, מישהו שאתם מרגישים קרובים אליהם, ונותנים בהם אמון, ונותנים להם להדחות אתכם.
המורה צריך שיהיו לו תכונות מסוימות, וכך גם התלמיד. וציטטנו את רימפוצ'ה שאמר שאם תלמיד מיומן מוצא מורה מיומן או מקבל הנחיה טובה, החסד מזה הוא לא יאומן. אמרנו שאצל תלמיד המתרגל היטב עם מורה, הרגשות השליליים וכל הנגעים הרוחניים פוחתים מהר מאוד. החסד שנצבר כתוצאה מתייחסות נאותה למורה מאוד מפחית את כל ההשפעות הרעות שיש עלינו. הידע שלנו מתקדם מאוד מהר, ובגלגולים הבאים, במידה ויהיו כאלו, נוכל למצוא מורים טובים בקלות. כך שניתן לומר שמרגע שמצאנו את המורה או המורה שלנו, זוהי מערכת היחסים החשובה ביותר שיש בחיינו.
ואנחנו דיברנו קצת על ההזדמנויות והמשאבים, שזה במילים אחרות החיים האלה של שפע ופנאי שקיבלנו, שיש לנו את כל התנאים החיצוניים והפנימיים, ללמוד ולהתקדם בדרך. יש לנו צ'אנס טוב כי קיבלנו חיים אנושיים, לא חיים כיצור גיהנום, לא חיים כחיה, הפעם הזאת, לא חיים כרוח רעבה, כל הצורות האומללות האלה. אפילו בין בני אדם קיבלנו גוף יחסית בריא, שכל יחסית בריא. אנחנו חיים במקום שמאפשר לימוד רוחני, שלא מדכא לימוד רוחני, מקום שיש בו חוק, שאתם לא צריכים להיות כל הזמן בפחד. אנחנו חיים במקום שיש בו דרמה, שיש בו מורים לדרמה, יש לנו עניין במה שיש לנו ללמד, יש לנו כל התנאים, התנאים האלה לא יקרו שוב. על זה דיברנו, והזמנתי אתכם לעשות את המדיטציות האלה, בימי ראשון, אתם עושים סבב בין המדיטציות האלה. כל יום ראשון, אחת מאלה, ודיברנו על השלושה עיקרים של המוות, והחלטות שנובעות מהם, מדיטציה מאוד חשובה, והיה לנו עוד אחד על קרמה, על כמה נדבר עוד מעט. ועשינו ביחד הגיעה לשלוש הצורות של הסבל, ואחר כך עשינו מיון אחר של צורות הסבל לשש צורות. כל אלה תעשו בימי ראשון, תעשו סבל ביניהם. אם לא תעשו, זה יהיה כמו הקופים שמנסים להגיע לירח. אם לא עושים את המדיטציות האלה, חיי היום-יום יקחו אתכם לאן שהם לקחו אתכם עד עכשיו. הם ימשיכו לקחת אתכם, והם יביאו אתכם לאן שהם הביאו את הסבא שלכם ואת הסבתא שלכם באותו מקום. אם לא תעשו, המסלול הזה
הוא מבוי סתום.
הסוף שלו כבר תתום. זאת הדרך להתחיל לצאת משם. אז עכשיו אנחנו נעבור לעיקר השני.
הוא נקרא בטיבטית נושי ג'נגג'וקי סם ג'ונגווה. נושי פירושו החלק העיקרי של התרגול. ג'נגג'וקי סם זוהי תודעה של שאיפת הערה, היינו בודיצ'יטה. ג'ונגווה זה אימון.
עצם האימון שלנו זה לפתח את השאיפה להערה. את הבודיצ'יטה. בודיצ'יטה בסנסקריט, בודי מואר, צ'יטה מיינד. מיינד מואר. אז מיינד מואר, כשאומרים בודיצ'יטה לא מתכוונים לבודה, לא מתכוונים לישות מוארת, מתכוונים לשאיפה להגיע להערה. זה בודיצ'יטה. זה מיינד ששואף להגיע להערה. לשאיפה להערה יש שני חלקים, יש את מה שאנחנו נקרא שאיפה אולטימטיבית ויש את השאיפה לכאורה, ותכף נדבר על זה, אז זה תכף יתברר. בפיתוח השאיפה האולטימטיבית יש שלושה חלקים, הכנה, תרגול עצמו וסיכום. אז עכשיו הקטע של ההכנה, פה יש לנו רשימה של דברים שצריך לעשות לצורך ההכנה. מחשבות של הליכה למקלט, אחד מכאן, זאת רשימה של דברים שצריך לעשות שהם הכנה לפיתוח השאיפה האולטימטיבית. מה זה השאיפה האולטימטיבית? השאיפה האולטימטיבית זה הראייה של ריקוד, זה הבנה של ריקוד, זאת השאיפה האולטימטיבית. זה מאוד מעניין, השאיפה האולטימטיבית להערה היא לגמרי שונה במהותה ממה שאנחנו קודם דיברנו, בודיצ'יטה, חמלה, לפתוח את הלב הטוב וכל זה. ברמה האולטימטיבית שלה זה בעצם הבנת ריקות. זה הרמה האולטימטיבית. זה הרמה הכי גבוהה של חמלה. זה השלב הכי גבוה באבולוציה של חמלה.
וזה השגת החוכמה.
וכדי שנשיג את החוכמה הזאת, אנחנו צריכים לעשות מדיטציה וללמוד איך לעשות אותה היטב. וכדי שנצליח במדיטציה היטב, צריך לעשות את השלבים המוקדמים האלה. אז זה מאוד חשוב וגם מתאים לסיפור של הקופים. כדי להצליח במטרה של המדיטציה, לראות ריקות ישירות, אנחנו חייבים את השלבים המוקדמים, אחרת המדיטציה שלנו לא תביא אותנו לחוף הנחשף הזה, שקשה להגיע אליו. אני רוצה להקריא לכם קטע. קטע זה לקוח ממאסטר קמלשילה, שהוא המורה הגדול למדיטציה. וכאן זה לקוח מתוך ספר שהוא כתב, ספר של עצות למלך, מלך טיבטי שהזמין אותו לתת את הטיג'ינג הזה לטיבטי. אז הוא כתב ספר של עצות למלך הזה. הוא למעשה נתן עצות למלך הזה מתוך סוטרה של הבודה. והסוטרה של הבודה נכתבה גם כעצות למלך אחר, הרבה שנים קודם לכם. אז זה הבודה מדבר אל מלך שחי בזמנו. זה מתחיל בכך שהמלך בא אל הבודה ואומר, הלימוד שלך מאוד יפה, אבל לי אין זמן, כי אני עסוק, יש לי ממלכה לנהל. אז הנה מה שהבודה עונה לו. כך הדבר, מלך גדול אינך, ועסוק אתה לרוב בעשייה מרובה, ועל כן אין ביכולתך לתרגל כל אספקט ואספקט של כל השלמויות, למין השלמות של הנתינה וכלה בשלמות החוכמה. לא, אני מבין, אין לך זמן. אני הבנתי לך. אם כך, או מלך גדול, תפח בלבך את השאיפה להגיע להערה שלמה. פתח את ביטחונך בה, יחל לה בלבך, התפלל להשיגה, את תלך, את תעמוד, בשבתך, בשנתך, בקומך, את תאכל ואת תשתה, לעולם אל תשכחנה, אל תיתן לה להישמת מתודעתך, ואתמד להגות בה. זה העצה הראשונה שנותן למלך הזה. אין לך זמן לכל הרגולים? כל פעם שאתה משנה תנוחה, אתה קם, אתה יושב, אתה נשכב, אתה יושב לחוד, אתה עושה מה שאתה עושה, כל פעם תזכר, אני רוצה להשיג את השאיפה להרה, אני רוצה להשיג את השאיפה להרה. זה התרגול שלך, הוא אומר. זה עצה מספר אחד שהוא נותן למלך. אחר כך הוא נותן לו עצה שנייה. הוא אומר, כמו כן, שמח בלבך, בשמחה נשגבה, בכל האוסף של כל הזרעים, של כל מעשי החסד של הבודות, הבודיסטוות, המאזינים, הבודות שהגיעו לעצמם, כל האנשים, ושלך עצמך בעבר ובהווה ובעתיד. מה זה העצה השנייה? הוא אומר, תחשוב כל הזמן על כל החסד שאנשים עושים סביבך, הבודות, הבודיסטוות, אתה עצמך, אנשים אחרים שאתה רואה אולי בממלכה שלך שעושים מעשי חסד, מעשים טובים. כל הזמן, אם אתה נזכר בכזה דבר או רואה כזה דבר, תשמח. זה אוסף לנו המון חסד, אנחנו נדבר על זה בהמשך היום. אז רק לתת לכם אינדיקציה שזה בא ישר מהבודה. אז זאת הייתה עצה שנייה. עצה שלישית. ולאחר שככה תשמח, הגשנה מנחה לכל הבודות, לכל הבודיסטוות, לבודות שהגיעו בעצמם, למאזינים, ואחר כך גם לכל האנשים הרגילים. תיתן מנחות. אז זו הייתה עצה מספר 3, אז נחזור, ראשונה, מה הייתה? כל הזמן אתה עם המחשבה, אני שואף להגיע להרה. מה שאתה קם, אתה יושב, אתה אוכל, אני רוצה לפתח את השאיפה להרה. מחשבה שנייה, שמחה בחסדים של דמויות קדושות ושלך ושל אחרים. מחשבה שלישית, מנחה לכל הישויות הקדושות וגם לאנשים פחות קדושים. תן מנחה. רביעית, אחר כך, הקדש הכל היטב, 3 פעמים ביום, להערה המלאה לחלוטין אשר אין למעלה ממנה, כדי שתוכל להשיג את כל האספקטים של ההערה המושלמת של הבודה, ובכך יוכלו כל היצורים להשיג כל הישג עד לעצם המצב של ידע כל. אז מה ההצעה הרביעית? להקדיש, כל מה שאתה עושה, תקדיש, 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 למה? שאתה ואחרים ישיגו את השאיפה להערה. ובסוף הוא מסיים, הו מלך גדול, כך יישאר באשר תמלוך. שלפונך לא יסבול, אתה ממשיך לעשות מה שאתה צריך, ואילו אתה תצבור באופן זה, אתה מכלול השלם בדרך להרה. הוא עושה לו פה טריק. כי אם תחשבו על זה, מה זה אלה מכם שלמדו קצת? זה השלבים המקדימים. אז הוא אומר לו בעצם, זה התרגול שלך, כל היום תעשה שלבים מקדימים. שלבים מקדימים הוא תרגול כל כך מעמיק, שהוא תרגול בפני עצמו, שאם אתם עושים אותו מעולה, זה מספיק. אם אתם לומדים לעשות אותו מעולה. הלמה שלי אומר שלפעמים זה כל מה שהוא עושה. וזה מישהו שמכיר את כל התרגולים הסודיים בכל מכמניהם ומסתוריהם וככה. יש ימים שהוא רק עושה את התרגול המוכן. עכשיו יש פה ציטטה מאוד יפה. התוצאה של הפיכת השאיפה להערה ללב תרגולך היא מאוד מרחיקת לכת, הוא אומר. זה מעשה כמה לשירה מדבר עם המלך הטיבטי. אחרי שהוא ציטט לו מהבודה קודם, עצה של הבודה למלך שהיה בזמן הבודה, הוא אומר, אם אתה תעשה בדיוק כמו שהבודה יעץ אז למלך ההוא, זאת אומרת, אם אתה הופך את השאיפה להשיג הערה ללב תרגולך, זה יהיה מאוד מרחיק לכת. הנה פה הבודה מתאר כמה מרחיק לכת זה יכול להיות, זה בסוטרה אחרת. אילו ניתן לשוות לו צורה, לחסד שבא מן השאיפה להערה, הייתה זו ממלאת את כל התבל ועוד הייתה מותירה. החסד של השאיפה להערה, אי אפשר בכלל לאמוד, הוא עצום. למה זה? כי השאיפה להערה, מי שמשיג אותה, לבטח יגיע להערה. ואז הוא מחסל את כל סבלו, כל פסיק ופסיק ופסיק של סבל, ולא רק שלו, של כל היקום. אז החסד של מי שהתחיל לצעוד בדרך הזאת, אפילו אם עשיתם צעד אחד, הוא כבר רצום. בגלל זה כתוב בכל הסוטות שמלמדות ריקות, שהחסד של ללמוד את הדברים האלה, לצטט את הדברים האלה, להקריא את הדברים האלה, להעתיק את הדברים האלה, לתמלל את הדברים האלה, או ללמד את הדברים האלה, הוא עולה על כל מידה של מנחה או מתנות שאתם יכולים לתת לכל הבודו. הוא תמיד כתוב בסוטות של המעיין על הלימוד הזה. החסד שלו כל כך גדול. כי אלה זרעים שבסופו של דבר כשהם ינבטו והם ינבטו, יוציאו אתכם מסבל. ובסוף הוא מסיים פה, הו בן למשפחה אצילה, השאיפה להערה הלא הזרע לכל אחת מן האיכויות של הבודה. כל התכונות הנשגבות האלה שאנחנו מהללים ושואפים אליהן, הבודיצ'יטה היא הזרע שיצמיח את כל אלה. עכשיו אתם מוכנים למדיטציה, אז תשבו לכם בנוח. שימו לב לתנוחה שלכם, במיוחד שהגב יהיה ישר והראש יהיה מאוזן, לא מורם, לא שמור. שימו לב שפניכם רפויות, והפה סגור אבל לא קפוץ. השלב הראשון שמקדים למדיטציה זה ללכת למקלט. יש הרבה דרכים ללכת למקלט, והאולטימטיבית שבהן זה להיזכר בשאיפה הזאת שיש לנו לפתח את שלמות החוכמה בליבנו, כי זאת ההגנה הכי טובה. אנחנו הולכים למקלט כדי להגן על עצמנו. זאת ההגנה האולטימטיבית. כי אם רכשתם חוכמה, אתם לא יכולים להסתבך יותר בשום דבר. החוכמה הזו מיוצגת על ידי הישויות שהשיגו אותה, אלה הבודות, שהביאו אותה לשלמות. אז היעלום של הבודה שאנחנו הולכים אליו למקלט, אלה ישויות שהביאו את החוכמה הזאת לשלמות. היעלום של הדרמה, זה החוכמה עצמה, כפי שמושגת בליבנו. והיעלום של הסנגה, זה אנשים שראו ריקות ישירות, והם בדרך להשלים את החוכמה, והם מסוגלים להנחות אותנו בדרך. אז זו צורה אחרת ללכת למקלט, זה ללכת למקלט לשלושת היהלומים שמייצגים עבורנו את החוכמה הזו. אז חשבו בלבכם שזהו המקלט האולטימטיבי. מכיוון שאין בעצם שום דבר ארצי או חומרי שיכול לעבוד מקלט. כבר ראינו שכל הדברים האלה הם ברי חלוף. הם לא רק ברי חלוף, הם משתנים מרגע לרגע. הדבר היחיד שהוא לא אכזר ושהוא בטוח, זה שלמות החוכמה כפי שהיא מיוצגת על ידי שלושת היהלומים וכפי שהיא תושג בליבנו בעקבות התרגול. השלב המכין השני זה לפתח מוטיבציה טהורה לתרגול. איכות התרגול ומידת ההצלחה של התרגול הם פונקציה של המוטיבציה שלנו. אז חשוב להזכיר את זה לעצמנו, כי אנחנו צריכים להבדיל את זה מהמוטיבציות היומיומיות שלנו שהן לא טהורות. ודרך טובה לעשות את זה, זה להיזכר באדם שאנחנו אוהבים ושסובל, ולחשוב על כאבם, ולהחליט לעשות את המדיטציה למענה. לעשות את מה שאני הולכת לעשות עכשיו במדיטציה, כדי לפתח בי את היכולות לעזור לאותו אדם. כי הכאב שלהם שובר את ליבי. ואנחנו צריכים עזרה במדיטציות שלנו, כי כוחנו חלש, כי החוכמה שלנו עדיין מאוד קטנה, כי בחיתולים. ושם כך אנחנו מזמינים אלינו את הלמה. אתם יכולים לחשוב על דמות קדושה או דמויות קדושות, אנשים שנותנים לכם השראה בתרגולכם, אנשים שאתם מעריכים, ומכבדים ומוכרים, בין אם זה אנשים בחיים שלכם או אנשים שקראתם עליהם, דמות שמייצגת בשבילכם את הקדושה הזאת שאתם שואפים לפתח, דמות שנותנת לכם השראה. אז הזמינו אותה אליכם, ראו אותם יושבים באוויר שלפניכם, הם עשויים מאור, הם קורנים, הם מאוד יפים, הם בעלי מעלות נשגבות, ובעיקר הם מאוד אוהבים אותם, הם מאוד שמחים להיות איתכם ולעזור לכם. חשוב לדמיין אותם לא כמו ציור, לא דו-ממדיים. עשו אותם תלת-ממדיים, בעלי ריח, בעלי חום גוף. ועשו אותם מושלמים. אנחנו רוצים לגייס במדיטציה שלנו אנרגיה חיובית חזקה שעליה אחר כך רוכבת המדיטציה. ואת זה אנחנו עושים על ידי שאנחנו מאירים בליבנו רגש עמוק של כבוד והוקרה ותודה ללמה. אנחנו עושים את זה על ידי קידה מנטלית, על ידי שאנחנו בוחרים כמה מהתכונות הנפלאות שלהם, כגון במקרה שלנו הדגש על החמלה, ומעריצים בליבנו את התכונות האלה אצל הלמה. תנסו לראות איך הסגולה הזאת של חמלה, למשל, מתבטאת בדמות. איך הדמות מבטאת אותה? הרבה פעמים בציורי הקודש הטיבטיים הם מתארים את הדמויות השמיניות עם הרבה תכשיטים ואבנים יקרות, שזה מסמל את הסגולות הנעלות שלהם. את מעשי החסד שהם עושים בעולם. אז אתם יכולים לייצג את זה בצורה כזאת, או בכל צורה שמדברת אליכם. אז שמחו בלבכם בעצם קיומן של הישויות האלה בחייכם. תראו אם זה בדמיונכם. אתם ברי מזל רב שאתם יכולים למצוא במקום הזה שהדמות היא לידכם, אפילו אם זה בעיני הדמיון. תגישו להם מנחה, ומנחה שהם מאוד אוהבים זה מעשה החסד שלכם. אתם יכולים לחשוב על משהו נפלא שעשיתם ולעטוף את זה בנייר יפה או במשי יפה, ולהגיש את זה בצורה יפה כמו איזה פנינה או מרגלית ללמה, או כפרח או כזר פרחים, או אם מתאים לכם שמיים מלאים פרחים. אתם מגישים את זה בלב מלא שמחה ובתודה ללמה. ראו את הלמה שמח ושמחה בנתינה שלכם, במתנה הנפלאה שלכם, בחסד שלכם. במדיטציה שלכם הם תמיד מרוצים ממה שהם קיבלו מכם. השלב הבא הוא שלב של טיהור. אם אתם נזכרים באיזה נגע רוחני שיש לכם, או משהו שעשיתם, או משהו שאולי לא עשיתם, אבל אתם יודעים שנמצא בכם איזה נטייה שלילית, אתם יכולים להתוודות על זה לפני הלמה, ולבקש מהם, אנא, עזרו לי, עזור לי, עזרי לי, להיפטר מזה. וכעת חשבו על החסד הנפלא בעולמכם, על החסד שלכם, שאתם עושים בלימוד שלכם ובעולם. ועל החסד שעושים עלמות וישויות קדושות בעולם, שאין בכלל אומדן לגודלו, ושמחו שאתם נמצאים בעולם כזה, ושיש ישויות כאלה בעולמכם. שמחו בחסד שלהם, שמחו בחסד שלכם. השמחה הזאת צוברת לכם המון חסד. שלב הבא הוא לפנות אל עולם ולבקש שיתנו לכם לימוד. את הלימוד שאתם צריכים לקבל, בדיוק את זה שאתם זקוקים לו, ובאופן שאתם זקוקים לו. בין אם זה ישירות, בין אם זה בעקיפין. כתוצאה מבקשתכם, פורצות קרניים של אור זהוב ושל נקטר מליבו של הלמה או ליבה של הלמה. והאור הזה בא אל לבכם וממלא אתכם. הוא מברך אתכם בידע רב. ושתל זרעים בלבכם. להשיג את השאיפה להארה. כעת פנו ללמה ובקשו מהם שימשיכו ללבות אתכם בדרככם ויהיו איתכם כל הזמן. ראו אותם באים אליכם, קטנים ובאים ושוכנים בלבכם, ומאוד שמחים ללוות אתכם בדרך. כעת הקדישו את החסד של המדיטציה הזו ושל הנכונות שלכם והתרגול שלכם. הקדישו את זה לכך שגם אתם וגם כל הברואים ישיגו את השאיפה להארה, מי שעוד לא השיג אותה לפני כן. ומי שהפסיג אותה כבר, שהיא לא תפחת בליבם, אלא תמיד תלך ותגבר.
יכולים לפקוח את העיניים. Lord.